פסוק ב', כן? כתוב, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לאדוני כל העושה בו מלאכה יומת. כן. אנחנו עסקים בהקמת המשכן. פתאום מופיע עניין שבת. מה על המשכן ולשבת? אומר רש"י, ששת ימים הקדים להם אזהרת שבת לציווי מלאכת המשכן, לומר שאינו דוחה את השבת. זאת אומרת, בשבת פוס, שובתים. שובתים אפילו מלעשות את המשכן. אז זאת אומרת, מה יותר חשוב? עשיית המשכן או שבת? שבת יותר חשוב, הנה. אנחנו מפסיקים את המלאכת הקמת המשכן, למרות שהמשכן הוא חשוב. צריך להבין גם מדוע, מה הסיבה? מדוע השבת היא יותר חשובה מהקמת המשכן. מה זה, מה המשכן? מה זה העניין של המשכן? מה התכלית של המשכן? שמה מכירים משכן? נו, תגידו.
השכינה.
השראת השכינה, ושכנתי בתוכם. עשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם, ככה כתוב. זאת אומרת, גילוי השכינה, השראת השכינה וגילוי השכינה וכו'. זה העניין של המשכן. מה זה שבת? אותו דבר. השבת, כן, ישמחו במלכותך, מלכות השם, כן, שומרי שבת וקורא עונג. זאת אומרת, גילוי השכינה, אם המשכן זה המקום, השבת זה הזמן. כן, מה זה הקמת המשכן? זה אמצעי, זה לא התכלית. הקמת המשכן זה בונים בית, בסדר. אבל הבית עצמו זה המטרה, כן?
אז אם יש לי שבת, למה צריך משכן?
יש מדרגות מדרגות בדבר. השבת זה דבר כללי, כן? אבל המשכן זה דבר נקודתי, מקום נקודה. בכלל צריך לשמוע את המשכן. הרי מלוך עולה ארץ כבודו, כבודו מלא עולם. וכל יום ויום השכינה, וכל שתיים שעושים בתורה עוסקים בשכן. אלא כשהקדוש ברוך הוא סידר את העולם, הוא סידר אותו מדרגות מדרגות. המשכן זה המקום הריכוזי, המרכזי נאמר. זה כמו, הייתי אומר, תחנת כוח כזאת שמהירה לכולם, כן. נכון שהשבת בעצמה מהירה לכל אחד לפי מי ששומר את השבת. ישמחו במלכותך מי? שומרי שבת. זה קורא עונג, כן. אבל המשכן זה כלל ישראלי, זה לא עניין פרטי. שם עם ישראל כולו מתאחד במשכן. ושם גילוי השכינה שהוא נעשה בצורה של איפה שהעם כולו מתאחד ומשהו מדרגה מיוחדת במינה. אז לכן יש מדרגות בגילוי השכינה. כמו שאמרנו, שניים שלושים בסקולה בתורה השכינה היום עשרה עוד יותר, רבבה עוד יותר, כן, מדרגות בגילוי. שכינה זה כמו אור. אור, יש עוצמות באור, יש מדרגות באור. אז המשכן זה מקום של... ראיתי דווקא הבוקר בעולת ראייה, הרב כותב, כתוב, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. אז הרב כותב, מה זה ההבדל בין אוהל ובין משכן? אתה שואל לגבי משכן. אז הוא אומר, רעיון נפלא, הוא אומר ככה, אדם שרוצה להשתלם בחיים שלו, הוא צריך שתי נקודות, שני דברים מרכזיים. הדבר הראשון, לשאוף תמיד למעלה. לשאוף תמיד, להתקדם, 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 להתקדם. בסדר? ומצד שני, גם צריך מנוחה. בסיס, כמו שאומרים. גם לדעת שיש מתקדמים, אבל יש גם משהו נקודת, הנקודה הבסיסית שממנה אתה יושב, עליה אתה... אז הוא אומר, זה אוהל והמשכן. אוהל זה תמיד סימן לניידות. אוהלים עוברים, עוברים מכאן, לכאן, לכאן, לכאן. אז זה המרמז לנו על השאיפה להתקדם, להתקדם. והמשכן זה מלשון שוכן, קבוע, נמצא קבוע, כן. צריך גם את זה וגם את הדבר הזה. המשכן זה מקום קבוע. והקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות בתחתוני, הוא מתגלה דרך המשכן. זה דבר מיוחד, אבל זה לא סתם. דרך המשכן שהוא בעצם הציר המרכזי של כל השבטים. או כל עם ישראל, או בית המקדש, אותו עיקר. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ולא עומד בסתירה. השכינה המתגלה בשבת, לשכינה המתגלה במשכן, אל המדרגות בגילוי השכינה.
לא, במקדש כן היו מחללים את השבת.
הקורבנות, ודאי. הקורבנות
כל המתתבות מלאכה.
כן, לא, אני אומר, הקורבנות זה משהו אחר. כאן מדובר על הקמת המשכן.
למתתבות מלאכה, היו עושים אותם במקדש בשבת.
אני מסביר, כאן מדובר על הקמת המשכן. המלאכות שהיו עושים את המשכן, היו עושים את המשכן עם מלאכות. לא, סטופ, הגיע השבת, מפסיקים במלאכות האלה. במקדש היו, גם במשכן, לא רק במקדש, היו מקריבים קורבנות. קרבת קורבנות בשבת, שניים, שניים יום, היה קורבן מוסף, קורבן תמיד, כל הדברים האלה. חלק מהם זה לכאורה היה דברים בניגוד, לא שוחטים בשבת, בדרך כלל. במקדש, כן. למה? כי המלאכות האלה, הם היו חלק מגילוי השכינה. זה משהו מיוחד. אבל כאן מדובר על ההקמה, ויש להבדיל בין העבודה ובין ההקמה. אנחנו משניות פסחים. משנה שנייה, נכון? פרק א', משנה שנייה. פרק א', משנה שנייה. עוסקים בענייני חמץ, כן. אין חוששים שמא גררה חולדה מבית לבית ומקום למקום, למכן מחצר לחצר, מעיר לעיר, אין לדבר סוף. מה זאת אומרת, החוששים? אתה בודק בפינה הזאת של הבית. בסדר, בדקת. אגב, באה חולדה, חולדה זה כמו אכבר גדול, ראיתם פעם חולדה? זה מין אכבר כזה, כמו חתול קטן. לוקח, והיא אוהבת לאכול חמץ, דברים כאלה. לוקחת את מה שמקום אחד של הבית מעבירה לאותו מקום שכבר ניקית. אז אומר, אם כן, לעולם תמיד תחשוב שהחולדות, בטח היו פעם הרבה חולדות. יש מקום, חולדת זה מכה, זה לא דבר פשוט. אבל היו הרבה, המציאות של חולדה הייתה דבר שכיח כנראה. מבית לבית, מבית שעדיין לא נבדק, לבית שנבדק, לא חוששים לזה. וממקום למקום, כל מזווית שעוד לא נבדקה לזווית שנבדקה. והרמב"ם מפרש, אין חוששים שמא גררה חולדה חמץ מבית שמכניסים בו חמץ לבית שאין מכניסים בו חמץ. ואם כן, שאם נחשוש לכך, מחצר לחצר, מעיר לעיר, אין לדבר סוף. יש לחשוש גם שמא גררה חולדה מחצר שעדיין לא נבדקה לחצר שנבדקה. שהרי לא כל האנשים בודקים בבת אחת. לכן יש לחשוש שמא גררה חולדה מעיר לעיר ואין הדבר סוף. לכן אומר, הרי מה זה, ראיתם פעם אנשים איך מחפשים חמץ? מוטפים אחרי החמץ, מה זה? זה משהו משהו. כל דבר אמר, רגע, אני עכשיו ניקיתי את הבית. פתאום רגע, יבוא מישהו אחר מנקר אליי. נשים לו אובססיה של ניקיון. לפעמים זה נפח למחלה ממש. אז הוא אומר, חבר'ה, בוא נשים גבולות לכל דבר. יש דברים שאין להם סוף, בוא נעשה לזה סוף. אני לא יודע את הדבר הזה. לפעמים, כמו שאתה אומר, יש אנשים שהופכים את האבק לחמץ. קרת הבית, יש לה, אני לא יודע, יש תכונה כזאת שרוצה בית נקי ומסדר. אני מבין, אתה אומר, אם כבר, אז כבר בוא נעשה סדר וניקיון בתוך כל הבית, כל הדברים האלה. אבל צריך לעשות חשבון טוב טוב. מה מחיר לכל הדבר הזה? מדוע? שבסוף מגיע לליל הסדר, על הפנים, גם מבחינת אין לה כוחות אפילו לשבת בשולחן, נרדמת מיד. למה בגלל האבק הכל? וגם בכעסים לפעמים. ומתחים, ועצבות, מה הולו חכם בתקנתם? רוצים לנקות, תנקו, אין יש מטטה, תנקו, וגמרנו. תבדקו אם יש חמץ או לא, אבל לא צריך להיכנס לשיגעון. לא כתוב בשום מקום הדבר הזה. אז תגיד למי שצריך להגיד ש... אפשר לנקות, צריך לנקות, אבל לא צריך להשתגע. זה מה שהמשנה רומזת לנו. כאילו חוששים לזה, חוששים לזה. לא להשתגע.
בלי
עצבנות דתית. בדרך כלל, הדבר נובע מהמערציות, מבורות. כמה שאדם יודע יותר תורה, הוא יותר מנהל את החיים שלו בשלווה יותר. כמה שהוא חי בחוסר ידיעה, אז הוא נכנס למקומות שבאמת לא, זה לא, לא כתוב בתורה. איפה כתוב בתורה שצריך להתרגל? צריך להיות עצוב. כתוב באיזה מקום בתורה? לא כתוב.
דווקא
מתבלט. יהיה שמח, עבדו את השם בשמחה. ואנחנו היום במאמר של ענייני הפסח, חירותנו באור חמץ. ראינו שצריך בדף רש מ"ה. ראינו שהרב מדבר, יש קשר בין חירות ובין ביאור החמץ. חירות הגוף, חירות הנפש, חירות הנשמה וכו', קשורים אחד בשני, אבל בשביל זה צריך להסיר את כל הדברים שמעכבים את האדם להיות בחירות. הדברים המעכבים זה היצר הרע, השעור שבעיסה, הדברים האלה. תן דוגמאות שאדם שהוא מכור למשהו. אז הוא מכור למשהו, זה יכול להיות מכור למחשבות, מכור למנהגים, לכל מיני הנהגות לא טובות או משהו כזה, הוא מכור לסמים או ליין או סיגריות, אני יודע. זה היצר הרע שלו. אז אתה רוצה להיות חופשי, אתה צריך לבאר את הדברים האלה מתוכך. להתלמד לנו צריכים איך לסגל לנו את אותו הרוח הגדול של החירות. איך באמת להיות בעלי חירות? אשר זרח עלינו אמנם בתקופות המהירות שלנו, דהיינו ביציאת מצרים, ואשר יצא כברק נוצץ בהופעתה של הגאולה הראשונה, גאולת מצרים. ברק, מה שמאפיין את הברק, שהוא לא מהיר כל הזמן, הוא מהיר וכווה. יציאת מצרים זה היה ברק, כמו שהרב כותב באורות התשובה, תשובה פתאומית, הופיעה כברק. פתאום אדם באיזשהו היי כזה, הוא. אבל אחרי הברק בא חושך, זה לדעת, זה חטא העגל, מיד אחרי זה. זאת אומרת, זה בא לנו במציאת מצרים, היציאה מעבדות לחירות הייתה במהירות עצומה. תוך חי דקות היו צריכים לצאת ממצרים. והתהפך, היה מהפך מעבדות לחירות, מחושך לאור, בפעם אחת. זה היה אז. שנגלה עלינו מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, בכבודו הגדול, וקרבנו לעבודתו ביציאת מצרים. שהיא חירותנו הגמורה, עבודתנו, שאנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא, לא תהיה חירות באמת. אל תקרא חירות על הלוחות, אלא חירות על הלוחות. וירים אותנו משפלותה של העבדות הנוכריה, כמו שהיינו מצרים, ששווה היא עבודתה. אדם אומר, צריכים להתלמד אנחנו, ללמוד את הדברים האלה. זה לא הדבר מובן מאליו, צריך ללמוד את הדבר. ההבדל שבין העבד לבין חורין איננו רק הבדל מעמדי, מה שבמקרה זה הוא משועבד לאחר וזה הוא בלתי משועבד. מדוע? יכול להיות אדם שהוא עבד, אבל הוא חופשי. יכול להיות אדם שהוא חופשי, שהוא עבד. כן? וכאן תן דוגמה. אנו יכולים למצוא עבד משכיל, שרוחו היא מלא חירות. אבל מה? אנחנו אומרים, הוא משועבד למישהו אחר. אבל בפנימיותו, ברוחו, הוא חופשי, הוא מלא חירות. ולהפך, בן חורין, שהוא לא עבד, שהוא רוחו רוח של עבד. אני אתן דוגמה, נדמה שדיברנו זה פעם שעברה. יש אדם שהוא חופשי, אבל מה? כל הזמן הוא מסתכל ימינה ושמאלה, מה אומרים עליי? מה אומרים עליי? איך אני נראה? איך אני... הוא עבד או לא עבד? למי הוא עבד?
לחברה.
לחברה, לסביבה. אז הוא בן חורין לכאורה, אבל בעצם הוא משועבד למה יגידו, מה יגידו, מה אלה יגידו, מה אלה יגידו. אז הוא מאבד את החירות שלו. ויכול להיות אדם אחר שהוא בדיוק הפוך. הוא עובד קשה, בבית חרושת, הוא כמו עבד. אבל מבסוט חלס, הוא בן חורין, למה הוא בחר, הוא בחר לעבוד לפרנס את משפחתו. אז הוא, למרות שהוא עובד, עובד ועבד, זה אותו עניין. אני אומר את זה כמילת לבדיחותה לגבי רווקים ורווקות. אבל לפני שאדם מתחתן, מה קוראים לו? בחור. למה קוראים לו בחור? כי יש לו בחירה. בחירה חופשית, הפשוט. זה מה שבא לו. ככה גם בחורה, דרך אגב. מה פשוטה, עשינו שבא לו. היא בת, הם בני חורים? אה? למה לא? טוב, מעניין שאחד אומר כן, אחד אומר לא. בסדר. תלוי בהרגשה, נאמר של התעד. עכשיו, אחרי שהוא מתחתן, הוא כבר נקרא בחור? יש לו בחירה? אה?
לא, הוא בא.
לא, גמרנו. הוא מה? מסכן. הוא כבר לא חופשי. הוא רוצה לעשות משהו, הוא צריך להתייעץ עם אשתו, הוא כבר לא יכול לעשות משהו בנו. אבל מה? תלוי באישיות שלו. אתה צודק, מי שאמר שהוא בחור, הוא יכול להיות גם עבד. עבד ליצרים שלו, עבד לחולשות לו, קנאה שלו, כל מיני דברים כאלה שיש לו בנורים האלה. יכול להיות בעל שהוא עבד אשתו, אבל מבסוט חלס, הוא אומר, איזה אישה יש לי, כל מה שהוא אומרת לי, אני עושה, אני, איך אומרים, אני מבסוט מעני. עושה בירה בשמחה גדולה את מה שזה. יכול להיות כל דבר כזה? כן. אז הוא בן חורין, למרות שהוא מוגבל. יכול להיות, דוגמאות. אז אחרי הוא אומר, זה לא עניין מעמדי, זה עניין מנטלי. שאלה איזה מנטליות, מה יש לך בלב? אדם יכול להיות עבד והוא חופשי. יכול להיות חופשי והוא עבד.
אבל גם מסתכלות על המצוות, על המצוות גם.
כן, משה רבנו, איך קוראים לו? עבד השם. הוא היה בן חורין, הוא היה עבד.
תודה רבה.